תסתיר את הרקע שלך. אוי 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 אוי. ערב טוב לכולם, Think Safe Cyber, אחד השבועות, באמת, אתם שומעים את הקול שלי, אחד השבועות המקוננים עבור אנשי הסייבר, נראה לי בכלל, בכלל, עבור אנשי הסייבר הישראלים בפרט, עבור אורן, עבורי, עבור אי אלו אנשים בתעשייה, שבוע סופר מכונן. אני יכולה להגיד לכם שאני התחלתי את הערב הזה כבר, הנה, גרן פלק, גלן פרקלס 105, מומלץ בחום.
למה את לא מכבדת?
לבוא אליך? אני יכולה לבוא אליך. הלוואי, הלוואי. תקשיב, אני חושבת שאחרי השבוע הזה, לא יודעת מה איתך, לי מגיע וויסקי, כי אני השבוע הרצתי, שבוע סייבר, פגשתי אותך גם בשידורים של המערך, חוץ מהלקוחות הרגילה וכאלה, אירוע שירבית, כאילו, קהילה, העניינים, אני לא יודעת, אני הרווחתי, אני חושבת שהרווחתי את הבקבוק, אבל לקחתי כוסית.
אני אשתה יותר מאוחר או מחר. אני
חושבת שתצטרך את זה. אני חושבת שתצטרך את זה. בכלל השבוע זה שבוע מטורף מבחינת אירועי סייבר. ועכשיו אני, קודם כל דיסקליימר. אני תכננתי להיום מפגש על אירועי סייבר. בחיי שזה היה מתוכנן. זה היה מתוכנן מראש, זה לא משהו שנבנה בגלל שירבית. נשבעת לכם, אני יכולה להראות לכם את הקלנדר. אבל עם שבוע סייבר שלי ואירוע שירבית, אז אני מודה שלא הספקתי לפרסם אותו. אז אני באמת באמת לא קפצתי כאן על אירוע שירבית, למרות שתכף נדבר גם על אירוע שירבית. לא, לא נדבר, טיפה נדבר. בקטנה, באנו לדבר על מה זה ניהול אירועי סייבר, כי המון אנשים חושבים שאירוע סייבר זה אירוע טכנולוגי. עכשיו, אירוע סייבר מתחיל כאירוע טכנולוגי, אבל הוא לא נגמר שם. ובשביל זה הזמנתי את ידידי היקר, חברי האהוב, שותפי לוויסקי, אורן אלימלך.
נעים מאוד לכולם, וערב טוב, תודה מיטל.
אז בזמן שאני עושה, איפה הטלפון שלי? בזמן שאני עושה שיירים לכל מיני קבוצות, כי זה התפקיד שלי, אתה תציג את עצמך.
אז אני אשמח גם לשייר שאני גם אשלח לכמה קבוצות שיהיו. אז תשלחי לי ואני אעביר את זה לעוד כמה. אז נעים מאוד לכולם, שמי אורן אלימלך, מייסד ומנכ"ל סייברטים 360, חברת בוטיק שמתעסקת בין היתר בניהול אירועים של סייבר, ייעוץ, מבדקי חדירה ופתרונות אבטחה שונים כדי בסופו של דבר לבוא ולהגן על ארגונים. בריאה פורנזית, אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים בארץ ובעולם, אנחנו חברת בוטיק לא גדולה, אבל מאמינה בהבטחת מידע, כמו שהבטחת מידע צריכה בסופו של דבר להיות יסודית, טובה, ואנחנו עובדים בתוך, מתוך האמונה שאפשר לשנות דברים. אני אישית מלמד הבטחת מידע מזה מעל 15 שנה, מלמד בהרבה
מוסדות. כל מה שמשותף לנו חוץ מהאהבה לוויסקי.
והרבה מאוד אהבה לוויסקי, אני יכול להגיד שאני קניתי מקלן 21 שבוע שעבר.
ואני רוצה להגיד שאורן בדיוק הזמין אותי לבוא לחנוך את הבקבוק, הוא לא ידע שהוא...
אני אשמח שתבואי לבוא איתן לחנוך את הבקבוק, את המקלן 21, ואני יכול להגיד שאני יכולתי לפנק את עצמי בגדול על הסוף שנה הזאת.
זה כן.
אז כפי שאמרתי, אנחנו מקווים פה להנעים לכם את הזמן, בזמן שיש לנו פה קצת על אירועי סייבר, אירועי אבטחה, יש לא מעט כאלה, שירבית זה רק אחד, אני יכול להגיד שכרגע מתנהלים בארץ 5 אירועים, 5 אירועים שונים,
שאנחנו
יודעים עליהם, אני פעיל ב3, וזה לא מעט, זה מה שקורה היום, לפחות בארץ, אז נשמח לספר לכם קצת מה קורה, אירועים בכלל, אני לא אתייחס לאירועים פעילים כרגע, אבל אני כן אתייחס לאירועים מהשבועות האחרונים, כשאני אדבר על פייטוקי, ניהלנו 3 אירועים של פייטוקי בחודש האחרון, שנועלו בהצלחה. ניהלנו אירועים בהיקפים שונים, אז מיטל, שלך, קראתי.
אז אתה יכול לשתף בינתיים, ואני רוצה רגע לדבר על מה זה, מה זה אירוע אבטחה.
רגע, לא שלח לי קישור, שאני אשתף את
זה. שלחתי, אתה מפייג, תייגתי אותך. חוסר אמון
בסיסי. תגור.
אז אני רוצה רגע לדבר על מה זה אירוע סייבר. אני רוצה רגע לדבר מתוך נקודת ראייה שלי כמנהלת אבטחת מידע בדימוס. אני מודה שהשבוע הזה הזכיר לי למה זה בדימוס. אני חייבת להגיד שזה באמת, השבוע הזה הזכיר לי את זה, בשיחות לתוך הלילה ובוואטסאפים ובטלגרמים, אני מודה שדי נזכרתי. אז קודם כל, מה זה אירוע סייבר? אחד הדברים, ומי שראה את השידור שבוע שעבר עם גיא מזרחי, דיברנו הרבה על הנושא של האסימטריה בין עולם ההגנה לעולם ההתקפה, שאנחנו בתור מגינים, התפקיד שלנו זה להגן מפני 1001 פרצות, אבל בסופו של דבר, אם התוקף הגיע מהאזור ה-1002, זה לא עוזר, כל מה שעשינו לא עוזר. וזה בעצם מה שאנחנו רואים כשקורה אירוע, ושוב, לא שירבית, אני מדברת על אירועים בכלל. כי כל ארגון הוא בסופו של דבר פריץ, השאלה זה, אם למישהו יש מספיק אינטרס לפרוץ אותו, מספיק רצון, מספיק מוטיבציה, מספיק סיבה, מספיק חשק לעשות את זה. וזה בסופו של דבר מה שאנחנו רואים כארגונים. לפעמים ארגון נפרץ, סתם כי אפילו אם אין לו מידע נורא רגיש, למי שלא יודע, יכול לחקור קצת העבר שלי ולדעת איפה הייתי סיסו, ולדעת שזה אחד הארגונים היותר מוכרים בארץ, הייתי בכמה, אבל בקדנציה האחרונה הייתה באחד הארגונים היותר מוכרים בארץ, ושם באמת חווינו המון אירועים בגלל המוכרות של הארגון. לא היה שם כלום. לא היה כרטיסי אשראי, לא היה שם מושים משתמשים, לא היה סיסמאות, לא היה מה לגנוב מאיתנו. חוץ מי, שזה שם נורא מוכר. אז המוטיבציה למה תוקפים ארגון היא מאוד מאוד תלויה במקרה, ולכל ארגון יש איזושהי סיבה כמעט שיפרצו אליו. ואני רוצה רגע לקחת את זה למה בין אירוע סייבר למשבר סייבר. וזה אורן משהו שאתה, בדרך כלל כשהצוות שלך נכנס, ואני רוצה רגע לדבר על הזווית שאתם נכנסים, דווקא מטעם חברות הביטוח, מטעם ביטוחי הסייבר, מה זה בכלל ביטוח סייבר, ומה זה אומר בעצם שאתם נכנסים?
אוקיי. אז בדרך כלל שמגיעים לאירוע סייבר, יש כמה וכמה מעגלים. יש מעגל תקשורתי, יש ניהול המשבר עצמו. בואו נשים את הכל הצד הטכנולוגי בצד. בסדר? להבין מה קרה באירוע. איך עכשיו החברה מתמודדת עם ההד התקשורתי? מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם ההד הפנימי מבחינת החברה? איך מייצרים? החברה כרגע חובה אירוע. לרוב, ברוב האירועים, בואו נגיד, ניקח, בתקופת הקורונה, ממרץ עד עכשיו, טיפלנו ב-10-11 אירועים, בכולם, החברה חוותה זעזוע, שהחברה לא יכלה להמשיך לעבוד, כלומר ההכנסה נפגעה. איך אתה מחזיר את החברה, גם מבחינת הלקוחות, שכרגע נפגע האמון בהם, מבחינת העובדים, יצירה, החזרה לעבודה, יצירת המשכיות, כל יום שהחברה למטה יש פה נזק. נזק אין מבחינת הכנסה שאתה לא מייצר, תשלום מזכורות שאתה נדרש לשלם ואין לך תפוקה, וגם אובדן של חוזים עתידיים ופעילות. מעבר לזה, יש את כל ההיבטים שקיימים מול גופים חיצוניים, רגולטורים, גופי ממשל, גופי חוק, רשויות, תחשבו על רשות להגנת הפרטיות, תחשבו על משטרת ישראל, תחשבו על מערך הסייבר הלאומי, תחשבו, לפעמים יש לכם גופים שכפופים לרגולציה, המפקח על הביטוח, המפקח על הבנקים, יכול להיות מעגלים שונים, בנוסף לזה, יכול להיות לך בקלות נוסף, גם לקוחות שפונים אליך, אוקיי? באירוע שניהלתי בשנה, 500 לקוחות לא יכלו לקבל שירות, 500 לקוחות שכל אחד מהם פונה אליך, להבין מה קורה, הוא התחייב שכרגע הוא יקבל א', ב', מתי זה נפגע, איך אני חוזר, איך העובד בכלל מצליח להעביר לו את החומר, האם אני יכול לסמוך על מה שאתה מעביר לי. אז יש פה משבר, ובמשבר הזה צריכים מספר פונקציות שינהלו אותו. צריך קודם כל מישהו שינהל ויחוז את האירוע מההתחלה ועד הסוף באופן רציף. זה חייב להיות לאורך כל קשר האירוע.
זו אחת הנקודות שהמון ארגונים קצת נופלים בהם, כי הם חושבים הרבה פעמים, ויצא לי להיות באירועים גם מהצד כסיסו, גם כיועצת חיצונית, ארגונים חושבים שאירוע זה אירוע טכנולוגי. עכשיו, שוב, במקרה הטוב, זה אירוע טכנולוגי, יש לי איזושהי תחנה אחת ספציפית שעברה אירוע של כופרה. אוקיי, במצב כזה אנחנו בסדר גמור. השאלה זה מה קורה כשאנחנו לא במצב הזה, ושוב, אני לא מדברת על שירבית, אני מדברת על אירועים בכלל. אני מדברת עכשיו על אירוע כופרה שמשפיט לי עשרות או מאות מערכות בארגון, אני מדברת על אירוע כמו שירבית שמדליף לי מידע החוצה ואו משבית שרתים ואו כל אירוע אחר. ראינו עשרות אירועים כאלה. זה לא משנה כל כך מה הווקטור, השאלה זה מה, מה קורה, ואמרת את זה נורא נכון, אורן, את הנושא של באמת של הניהול של הלקוחות. אני כן יכולה להגיד במילה לרוע שירבית, ואני לא נכנסת להודעה עצמה, אבל עצם העובדה שכן יצאה הודעה ללקוחות, אני לא נכנסת ללשון ההודעה, אני קיבלתי את לשון ההודעה, אגב, גילוי נאות, גם לקוחה של שירבית, גילוי נאות. אז קיבלתי גם את ההודעה. לא נכנסת ללשון ההודעה, נכנסת לעובדה שעצם העובדה שהארגון הבין שהם צריכים להוציא הודעה. זה לא דבר שהוא טריוויאלי. לא כל ארגון מוציא עדכונים ללקוחות במצב כזה. וזה גם סוגיה נורא חשובה, שלפעמים לנו כאנשי סייבר שרגילים להתעסק בביטס אנד בייטס ובטכנולוגיה, לא כל כך קל לנו לבוא ולהגיד, רגע, שנייה, יש כאן משהו הרבה מעבר לטכנולוגיה.
גם מתי מוצאים את העדכון ללקוחות? הרבה פעמים נופלים בנושא של קשר, כי להודיע ללקוחות צריך לבוא ולשמור עליהם, ואני אתן פה כרגע כמה תובנות. אחד, הרבה פעמים גופים לא מבינים למי צריכים לך לדווח. לקוחות זה צד אחד, אבל האם אתה מודע מתי אתה צריך לדווח לרגולטור? האם אתה מודע לזה שאתה צריך לדווח למשטרה, לרשות להגנת הפרטיות על האירוע? האם אתה מבין מה אתה צריך לדווח? האם אתה מבין ש... אם אתה תדווח X מידע, אז זה יוביל לעוד שאלות, לכן מה אתה מדווח ואיך אתה מדווח? אז זה אחד. בנוסף, אני אגיד נקודה. קחו לדוגמה מצב שאתה כרגע צריך להודיע ל-500 לקוחות, אז אם תשלח 500 מיילים, יהיה מאוד בעיה של איך אתה מנהל תקשורת של 500 שיחות טלפון. סתם כקורס לניהול אירוע, בסדר? תפתח לכם ערוץ מחשבה שמעט מאוד מכירים, אפשר ברמה כזאת לבוא ולקבוע סשן שאתה מודיע, חבר'ה, אירוע באחיזה ומנוהל, אני קורא לזה תאונה אווירית, אני מגיע מחיל האוויר, אתה בא ואומר, בחיל האוויר כולם יודעים שתחקירים מטורפים, ולכן אתה בא ואומר, חברים, כמו תאונת מטוס, אנחנו כרגע חוקרים את האירוע לעומק, אנחנו עדיין לא מבינים את כל המשמעויות, אבל אנחנו עובדים רשת החוק, אנחנו איתכם, ואנחנו מבינים את מה שפוגע בכם, אנחנו נעזור לכם ככל שנוכל, ואנחנו נשמור איתכם על קשר, אני מגלה אמפתיה, אני יוצר קשר, אני פה בשבילך, אני עובד עם הרשויות כדי לבוא ולהחיל את האירוע. ואז מה שאתה עושה, אתה נותן איזשהו 2-3-4 מועדים שאתה עולה לוובינר, ואז במקום אחר לייצר איתרציה, כי בסך הכל הם רוצים לדעת, לראות שיש חברה, קשר, אנשים מולך, ולא שהאירוע האירוע כרגע, החברה קרסה, שיש להם על מי לסמוך, לעלות לוובינר ולהגיד חברים, יש לנו וובינר כל 12 שעות, אתה עולה אחר לוובינר לחצי שעה, אתה אומר את הדברים וממשיך הלאה, כי אחרת, אתה תשקל בדיווח ללקוחות באירוע, ורוצים בעצם לראות דמות סמכותית שמחזיקה ומנהלת את האירוע ולא מנותקת מזה. והרבה פעמים אנשים נופלים בזה. אז בהתאם לסוג האירוע, לעצימות האירוע, לאופי שלו, ככה אתה צריך לנהל את זה. ובנוסף, הלקוחות לרוב מבינים שיש אירוע וזה קורה. אמרת נורא יפה, זה לא בעיה טכנולוגית, זה בעיה של הארגון. הארגון צריך להחזיק את זה ולהבין שהוא שותף לזה. יש לך אירוע של דלף מידע, צריך לקחת את העובדים שעזור לך להבין איזה מידע דלף. הם יעזור לך להבין, אתה כטכנולוג לא יודע.
ואני חושב שזה משהו שהרבה אנשי סייבר, ותכף אני אקח את זה לעולמות של BCP, ואיפה ה-BCP נכנס כאן, מי זה דורון בא מצטרף אלינו?
דורון מצטרף אלינו, חברנו
היקר. מצוין, כי תכף נשאל אותך את השאלה הכי קשה.
הנה, הוא בא בשאלה הכי קשה של ניהול.
זה השאלה הכי קשה, אני רוצה לדבר רגע על המשכיות עסקית. אחד הדברים זה שלום פה, בוקר טוב, בוקר
וברכה.
מה העניינים? אז באמת בתוכניות המשכיות עסקית, על פניו, התפקיד שלנו בתור, בעיני אגב המשכיות עסקית, תוכנית המשכיות עסקית בשונה מתוכנית DR, זה לא משהו שאני בתור סיסו אמורה לבנות. זה אמור להגיע מההנהלה, זה אמור להגיע מאזורים אחרים לגמרי. Unfortunately, הרבה פעמים באמת הטריגר זה אולי אנשי הבטחת המידע, כי אנחנו הפולנים ההיסטריים שיושבים בפינה בחושך וחושבים על כל הדברים הרעים שיקרו לנו וקורים לנו. אז יש לנו שבוע קשה באמת. אבל כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו צריכים לחשוב באמת איך אנחנו מנהלים את זה ארוך טווח, איך אנחנו מנהלים את זה, שוב, הרמה הטכנולוגית, לבוא, לקחת שרת, לנקות אותו מהמלוורים שאולי יש עליו, להרים אותו חזרה לאוויר, זה לא קל, אבל זה החלק הקל.
נכון.
מכל הנושא של ניהול אירוע, לפחות מהבריאה שלי, זה החלק המאוד straight forward, המאוד קל. אז זה רגע מילה על זה, אבל לפני הכל, רגע, דורון, אתה צריך להציג את עצמך. מה העניינים? מה קורה?
אני רוצה לברשותך להציג את חברי היקר, דורון נדר, מייסד ושותף בחברת Critical Impact, והחברה מתמחה בניהול משברים ולכן הוא פה. יש לי כבוד לעבוד עם דורון, אני מעריך ועובדים ביחד מספר שנים, אז דורון ידידי, תציג את עצמך, וגם כן, אנחנו בדיוק מדברים על הנקודה, שותה וויסקי, מובבת, לבד מקלן 12,
לא, גלן פרקלס 105, גלן פידיש לבקבוק לאורחים שלא מבינים בוויסקי. אבא בריטי, זה תחביב, וויסקי זה תחביב שברמה הזאת מתדרדר מאוד מהר, מאוד יקר.
נכון. אז בדיוק הגעת בנקודה של המשבר, אז אחד תציג את עצמך, וחברים, יש לכם פה כבוד גדול לדבר עם דורון לחלוטין.
אז קודם כל, תודה רבה, וכמובן שכשאורן מבקש, אז אני מגיע ומתייצב, כי אורן הוא באמת דמות חשובה, וכמובן, מאי, אנחנו שמחים להיות, אני שמח להיות. אני פרשתי לפני 4 שנים, השתחררתי מצה"ל, אחרי שב-20 שנה האחרונות אני מפקד יחידת ניהול המשברים של צה"ל, ושם עסקתי כל חיי בבוגרים, בואו נגיד את זה ככה, בניהול משברים. אמנם מעולמות אחרים, אמנם במקומות שמדובר בחיי אדם וחטופים ושבועים ואתגרים ברמת מדינה, אבל משם התעצבנו ובנינו את המתודולוגיה. לפני 4 שנים בעצם הקמנו את חברת Critical Impact, ויחד עם נועה ארז השותף, שזה חברת בוטיק שעוסקת בניהול משברים. אני חייב לציין שלא רק משברי סייבר, אבל רצה הגורל שמשברי סייבר זה המשברים היותר נפוצים, בסדר? וביחד עם אורן, עם היכולות הטכנולוגיות השוכללות שלו, אנחנו בעצם מנסים לסייע ומסייעים לארגונים במהלך השנים האחרונות, והרבה באופן אינטנסיבי בשנה האחרונה. כמה מילים על הדבר הזה שנקרא ניהול משבר. אז כמו שבעצם אני הפסדתי את החלק הראשון, אבל המשבר, הליבה שלו בתחילתו היא טכנולוגית, הוא רוכב על טריגר טכנולוגי, אבל once האירוע החל, יש מנעד רחב של אתגרים להנהלה ולכלל מקבלי ההחלטות ובעלי העניין בחברה, בארגון, לא משנה, מהאזורים התקשורתיים, המוניטיניים, חלה באזורים המשפטיים, רגולטוריים, דיווחים וכולי, המשך בכל מה שציינת מאי, ככה שהספקתי לשמוע, של ההמשכיות העסקית והרציפות התפקודית של החברה, וכמובן אתגרים למול המערכת היריבה, כי זה אופיין של האירועים האלה, יש מהמערכת היריבה פעילה שמאתגרת אותך וצריך להתנהל מולה, ואתה נהנש אם אתה מתנהל לא נכון, ואתה משיג תוצאות טובות אם אתה מתקדם בצירים האלה בצורה נכונה, וכמובן אתגרים נוספים למול הלקוחות ולמול ספקים ולמול כל מיני בעלי עניין כאלה ואחרים. עכשיו הסוד, אם אפשר להגיד סוד, בניהול נכון של אירוע, זה בעצם ההתנהלות של הכברת של המנכ״ל ב-72 שעות הראשונות, שזה יממות הזהב, אנחנו קוראים להם באירוע, שבמהלכם, וזה יממות קשות כשאירוע כזה קורה, כי הן אינטנסיביות מאוד, והן יכולות להיות 24/7, וההנהלה צריכה לדון בסוגיה אחר סוגיה ברצף, במעין שעון לחימה כזה, אבל בסופו של דבר, אם יש ניהול של שולחן מרכזי אחד, שמשמר תמונת מצב טובה ורציפה ומסייע בפתירה של כל המאמצים שצריך בשביל לבנות את התמונה ואת כל הצייחים שיש בשביל לבנות אותה נכונה, ויש שולחן נוסף שאחראי על להוציא את ההנחיות ולנהל בקרה על התהליכים ולראות שהכל קורה, כי לא פה יש מכירים את זה כל מיני אנשים, יש פקודות לביצוע ויש פקודות, אז הנחיות צריכות להיות מבוצעות וצריך שמישהו ינטר ויבין אותם, וכמובן, הדילמות של ההנהלה הם בתהליכי הקבלת החלטות זה לתעדף, כי אי אפשר לעשות את הכל בו זמני, ולסנחרן את כל המאמצים, כך שמאמץ אחד לא יתנגש עם מאמץ אחר, וכל מאמץ יכול להשפיע על מאמץ אחר. זאת אומרת, אם אנחנו נודיע משהו אחד ללקוחות, ומשהו אחד לרגולטור, ומשהו אחר לתקשורת, אז אנחנו נהיה בפאול מסוים, ואם אנחנו לצורך העניין לא נפתור את האחיזה של התוקף בתוך המערכת, ונרצה לייצר המשכיות עסקית ורציפות, על ידי כך אנחנו עלולים לחשוף את הארגון להמשך האירוע, ואם אנחנו לא ננהל את הדיאלוג עם התוקף בצורה טובה, והוא עדיין ירצה להעניש אותנו, ואנחנו כבר נצא עם הודעות שהאירוע בשליטה, אז אנחנו נהיה בבעיה, וכהנה יש אין ספור בעיות, אז העולם הזה של ניהול משבר סייבר הוא עולם מדהים, ומטורף.
לגמרי. אל תודה על זה. אבל אתה כבר מה שאתה הרמת לי להנחתה, אז אכלת אותה. אמרת לדבר עם התוקף, ומה שנקרא לנהל קצת הדו-שיח. מה שמוביל אותנו לשאלה האלמותית של לשלם או לא לשלם זו השאלה, או האמת, בעיניי השאלה היא אחרת. לדבר עם פושעים ולסמוך על המילה שלהם, או לא לדבר עם פושעים ולא לסמוך על המילה שלהם. ודווקא בתור מנהל משברים שעסק בדברים, סליחה שאני אומרת, עם כל הכבוד לנו ולסייבר שלנו, קצת יותר משמעותיים. קצת. איך מדברים בסופו של דבר עם פושעים וסומכים על המילה שלהם?
טוב, אז אני אתייחס קודם לשאלה הראשונה של האם לשלם או לא לשלם. אז יש איזושהי פרדיגמה שהאם לשלם או לא לשלם שווה האם לנהל מסע ומתן או לא לנהל מסע ומתן.
נכון.
אז קודם כל אני רוצה להפריך את הפרדיגמה הזאת ולהגיד שלנהל מסע ומתן זה כלי בתהליך קבלת החלטות של הארגון הנתקף. באמצעותו אתה יכול להרוויח זמן, להשיג מודיעין, ואנחנו מכירים את זה מאירועים, איך במהלך האירוע קיבלנו מהתוקף את וקטור הכניסה, וקיבלנו הבנה יותר טובה על דלף המידע.
זה שיתוף מידע. בסופו של דבר, תהליך נכון של ניהול כולל גם שהמום והטכנולוגי עובדים ביחד, כי אחד יתמוך בשני, אני נותן לו מידע שמשמש איתו במום, והוא נותן לי מידע שמשמש לי בחקירה. אבל בסופו של דבר, המום קונה לך זמן.
אז באמת, כמו שאורן אמר, מעבר לזמן ולמודיעין, באמצעות המסע ומתן, אתה יכול לטייב את תהליכי קבלת ההחלטות של המנכ״ל ושל הארגון, ובהמשך נשארת הדילמה, האם באמת אני צריך לשלם, והאם זה הכרחי. אני יכול להגיד לכם מהניסיון שלנו, כמובן שמפתח לא תמיד חייבים, אז לא צריך, אם יש גיבויים טובים וכו', אבל כן לוודא שאין דלף מידע, ואנחנו מכירים מה קורה שיש דלף מידע, והאירוע הזה מקבל חשיפה, אז כן לשלם, סכום כזה או אחר, אחרי תהליך שנבנה באופן קוהרנטי, על בסיס אמון וכו', כן לשלם. עכשיו זה מתחבר לשאלה השנייה ששאלת, האם אפשר להאמין להם?
פותחים בהם.
אז כן, אז שאלה נכונה וטובה, אנחנו נשאלים בה, אורן מכיר, בכל אירוע.
בכל אירוע.
זה לא משנה אם החברה או הארגון משלם, או המבטח משלם, זה לא משנה, כולם ישאלו את השאלה הזאת. ופה אפשר לתת הערכה שמתבססת על ניסיון, ומתבססת על תהליך המסע ומתן והמתודולוגיה שנבנה בתהליך הזה. מדהים במהלך המסע ומתן נבנו תהליך של בניית אמון ועסקאות קטנות והתוקף עמד בהתחייבויות שלו לאורך הדרך, זה אינדיקטור שהוא כנראה גם יעמוד בסוף התהליך, בסדר? אם אנחנו מבינים שמדובר במערכת יריבה שראינו אותה במקומות אחרים ואנחנו יודעים מהמודיעין שיש חברות מודיעין מספקות וגם האתרים של חלק מהארגוני התקיפה האלה מראים ומדווחים ומספרים על כמות האירועים שבהם הם ביצעו עסקה ומידע לא דלף, אז יש לך עוד אינדיקטור, בסוף אתה הרי מנהל פה סיכונים, אתה לא, אין פה תהליך שהוא שחור ולבן, וברגע שאתה אוסף את כל האינדיקטורים האלה, ואחרי תהליך נכון, אתה יכול לתת הערכת סיכון בסדר גודל מסוים. אני יכול להגיד לכם שהיו לנו אירועים, ואורן זוכר, שבהם התוקף נתן לנו לוגים של מחיקה, צילם לנו סרטון וידאו שלא מוחק, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל עדיין זה לא אומר שהוא לא גיבה, וירצה להניש בעתיד, אבל מהניסיון שלנו, זה לקרות את הענף שעליהם הם יושבים, כי אם ארגון יקבל חשיפה שהוא בעצם משלמים לו, והוא מפר את ההתחייבויות שלו, אז יפסיקו לשלם לו, והוא יאבד את הלקוחות שלו.
זה עסק כלכלי לכל דבר.
לגמרי.
יכול לעבוד לו עוד פעם, פעמיים, וכל הענף שלו, כמו שדורא אמר, הוא יצטרך למצוא אלטרנטיבות.
אני חושבת שזה בדיוק אחד הדברים שאנשים שמחוץ לתעשייה שלנו, כי אנחנו מכירים את זה, אבל אנשים מחוץ לתעשייה מופתעים הרבה פעמים, הם אומרים לי, אוקיי, אבל אם אני אשלם על נגיד אירוע כופרה, אפילו שקורה לאדם פרטי בבית שלו, אומרים לי, אבל אם אני אשלם, איך אני יודע שהם יחזירו לי את המפתח? כי זה נשמע, אני יודעת איך זה נשמע, באמת שאני מבינה איך זה נשמע, אבל יש לו אימוניטין לשמר. זה נשמע מצחיק, אבל קבוצות תקיפה להאקר, יש אימוניטין לשלם, כי בסופו של דבר, אם אני האקרית ואני הצפנתי לכם את התחנות, ואתם משלמים לי ואני לא נותנת לכם חזרת המפתח, אז באירוע הבא, הדבר הראשון שתעשו זה תקחו את הפלאפון שלכם, תחפשו את השם שלי בגוגל, ותגלו שאני פושעת חסרת כבוד, ולא מכבדת הסכמים, ואני לא מחזירה את המפתח. ובסופו של דבר, וזה משהו, אגב, שמי שעקב קצת ופרסמתי את זה גם פה בקהילה, סביב תחילת תקופת הקורונה, הרבה קבוצות תקיפה אמרו שהם לא התקיפו כרגע ארגונים רפואיים, כי ברור שזאת איזושהי פנדמיה, איזושהי מגיפה עולמית, וצריך לא להפריע לגופי הרפואה בעבודה שלהם. ולעומת זאת היו קבוצות, לדוגמה, ראיו כאחת מהם, שאמרו עם כל הכבוד, ועם כל ההדה הרבה שאנחנו חושים כלפי מגיפה עולמית, אנחנו פה לעשות כסף, וזה הביזנס שלנו, ואנחנו ננצל את התקופה הזאת, כי כרגע אף ארגון בריאות לא יכול לקחת את הסיכון של להיות מושבת ולא לשנייה. והם ראו בזה דווקא הזדמנות עסקית. שוב, אני נכנסת כאן לצד המאוד מאוד ציני שלי, אבל כן, שהבטחת מידע אנחנו חייבים לפתח צד ציני אחרת, לא נשרוד בתעשייה הזאת. ובסופו של דבר,
אני כן אגיד עוד משהו לחזק את זה, זה לא רק זה שהם מתייחסים לזה כעסק כלכלי, הם אפילו מספקים תמיכה.
נכון.
בחלק מהמקרים אפילו אנחנו בערוץ המשא ומתן, הם עושים QA על הכלי של פתיחת ההצפניים במידה ורכשת המפתח, או תהליכים שהדבר נכשל. אז יש לך אפילו יכולת לבוא במהלך המשא ומתן, ולכן חשוב לשמר את הערוץ הזה, כי בסופו של דבר הם רוצים להתחייב, תחשבו על זה עכשיו, הוא הוציא לך כלי, והוא צריך לתמוך בכלי הזה, אחרת אתה לא, הוא לא יקבל את התשלום שלו, או התשלום שלו ייפגע, כי הכלי הזה לא יעיל. וזה לגמרי שם.
לגמרי, ואני חושבת שזה העניין. עכשיו, כתב אחד החבר'ה, אני בדיוק מנסה לראות מי כתב את זה, אלי יפת כתב את זה, שאתם אומרים שזה 50. אני יודעת לגמרי למה הכוונה ב-50-50, מה? 50-50 על לשלם או לא לשלם? אני מנסה להבין מה הכוונה. כי בסופו של דבר, ההחלטה מניסיוני, ואורי מדורן, אתם תגידו הרבה יותר טוב ממני. מניסיוני, ההחלטה לשלם או לא לשלם, זה מה יש לי להפסיד היה ואני לא אשלם, ומה יש לי להרוויח היה ואני אשלם. כי אם אני במצב שיש לי, ניקח רגע אירוע קלאסי, לא אירוע כמו שירביץ' שהוא אירוע קצת יותר מורכב, אירוע קלאסי, הצפינו לי את השרתים, מאיימים עליי, שימחקו לי את המידע, אין לי גיבויים. אוקיי, הדרך היחידה שלי להשיג חזרה את המידע שלי זה כנראה לשלם. אוקיי, זה אירוע פשוט. אירוע יותר מורכב זה אירוע שבו אולי יש לי גיבויים, אבל אולי ייקח לי יותר מדי זמן לשחזר אותה מבחינה עסקית, מבחינת כמה זמן ייקח לי. האירוע השלישי מבחינת המורכבות שלו זה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שאגב זה לא אירוע ככל שלי ידוע, זה לא אירוע כופרה, אבל זה כן אירוע של הדלפת מידע. שאומרים לי, אם לא תשלמי, נדליף מידע. אז יש לנו בעצם כמה רמות. מה אני אפסיד אם אני לא, אם אני לא אשלם? האם יש לי דרך לשחזר את המידע שלי? ששוב, אני לא נכנסת לאירוע שירביט כי זה לא בזה הסכינן. נכנסת, האם יש לי דרך לשחזר? במידה ויש גיבויים בדרך כלל התשובה היא כן. ומה אני מפסידה? האם מפריע לי להפסיד את המידע הזה? האם המידע הזה שיחשף, כמה הוא מפגע בי כארגון? לדעתי זו בדרך כלל השאלה. תקנו אותי אם אני טועה.
לא, את לא טועה. אני חושב שזה בתהליך של ניהול סיכונים, ובאמת סוגיית מפתח כן או לא, זה סיכון אחד, ואם הנחנו אותו בצד, אז נשאר סיכון הדלף, והדלף מייצר מורכבויות רבות, בעיקר במה שאנחנו קוראים לו הפוסט אירוע, בסדר? והפוסט אירוע והתביעות העתידיות של לקוחות, תלוי איזה מידע ואיזה מאגרי מידע היו בארגון, ולכן לפעמים זה הדבר הנכון לעשות, להגיע לעסקה עם התוקף. אנחנו תמיד אומרים שזה נהוג בעולמות המסע ומתן להגיד lose-win situation או win-lose situation, פה זה lose-lose-less situation, זאת אומרת צריך לצמצם את הנזקים ואת הפוטנציאלים שיכולים להתפתח גם בתשלום כזה או אחר. משתדלים כמובן שהתשלום יהיה מינימלי ככל הניתן, ובטח כשאתה לא קונה את כל החבילה, אתה לא קונה מפתח, אתה קונה רק מחיקה, אתה יכול להוריד יותר בסכום של הכופר. ואני יכול להגיד שבסופו של דבר מדינות מנהלות מסעים ומתנים ומשלמות באסירים ובעסקאות כאלה ואחרות למול מדינות אויב וארגוני טרור וכו', וכן דרך אחרת, אפילו למדינה עם כל המאמצים ועם כל הכלים ועם כל הסוכנויות שיש לה, אז בטח לארגון שנתקף צריך לחשוב על טובת הארגון ולעשות את הדברים הנכונים לשרת הארגון.
אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה בנושא הזה. אחד הדברים שעלו ביום יומיים האחרונים, וראיתי ממש פוסט ארוך על זה, לא, כתבה באחד מערוצי החדשות, הנושא של היה וחברת, שוב, במקרה הזה זה שירביט, אבל אני לוקחת את זה לכל אירוע אחר, זה לא שירביט יהיה העניין, היה והארגון בוחר לשלם, הוא בעצם נמצא בהפרת חוק. מה דעתכם? יש כאן איזושהי הפרת חוק?
תראי, כל סוגיית תשלום הכופר, בלי להתייחס לאירוע כזה או אחר, בסדר? כל סוגיית תשלום הכופר, היא סוגיה שעדיין לא הוכרעה על ידי מדינות, בסדר? אין חוק שאוסר לשלם כופר למעט, וזה האמריקאים היו פה המובילים, לגורמים, אם זה גורמי טרור או ארגוני פשיעה של הלבנת הון, שמופיעים ברשימות שהוציאו ה-FBI וה-Treasury Department של ארה״ב וכו', וקיבלו עכשיו לאחרונה בתחילת נובמבר את הגושפנקה הנוספת.
נכון.
להם, אם אתה תשלם, אתה עלול להימצא תחת סנקציות אמריקאיות, בסדר? הם עדיין לא במקומות אחרים, הם בארצות הברית, וחברות שיש להם ממשקים או שאפילו יש להם שלוחות, הם בבעיה לעשות את הדבר הזה. אבל א', זה משאיר גורמים אחרים, כי אני יכול להגיד לכם מניסיון, כולל בשני קמפיינים האחרונים שאורן ואנחנו ניהלנו מספר רב של אירועים, אתה בודק את הארנקים, אתה מזכה את הגורם שאליו אתה אמור לבצע את התשלום, ובעצם אתה לא מייצר את החשיפה לארגון שאתה מייצג אותו, וזה ניתן לעשות וזה אפשרי, ואם אין ברירה זה הדבר הנכון מבחינת הארגון לעשות.
נכון, אני אוסיף ואגיד, ואמר יפה דורון, גם בישראל יש את חוק איסור תורם והלבנת הון, ולכן חלק גדול מהבנקים מונים את התשלום לביטקוין, אבל כן ניתן, ודורון אמר את זה יפה, שניתן לבצע את התשלום דרך ארנק של צד שלישי כדי לא לחשוף את הארגון, וכן ניתן לשלם באמצעות אקצ'יינג' כזה או אחר, או ארנקים שאנחנו מחזיקים כאלה ארנקים, ובעצם לשלם בצורה אנונימית.
אני גם אגיד שהמון חברות מחזיקות ארנקי ביטקוין, אולי פחות בתעשיית הפיננסים סלש ביטוח, אבל בתעשיות ההייטק, אני עבדתי באי אלו כאלה, כולל כאלה שהציעו לי תשלום בביטקוין. אז זה לא דבר שהוא משולי...
עכשיו את מצטערת שלא לקחת.
נכון, היית צריכה לקחת את זה לשים בצד, והם להרוויח את היתגון הבית.
מי אמר שלא לקחתי? בשביל זה היה, ואתם מוזמנים לשמוע
את זה. בגלל
זה היא קנתה ויסקי. מי אמר שלא היה? היה את השידור הנהדר עם עורכת דין סלש רואת חשבון סלש, באמת אישה נחמדה, אדווה יגואר גל, שדיברנו הרבה על הנושא הזה של באמת שתשלום בביטקוין, והיום גם רשויות המיסים בישראל לפחות יודעות להכיר בדבר הזה, יודעות איך מתמודדים עם תשלום באמצעות קריפטו קרנסי בכלל, לאו דווקא ביטקוין. וזה אגב משהו שמאוד הפריע לי באמת כשראיתי את הכתבה הזאת שאמרה, זה לא חוקי. בואו.
זה לא חוקי לשלם זה לא חוקי לשלם לגופים שנמצאים תחת הרשימות סנקציות.
בדיוק.
וגם זה לא נכון לכל המדינות, וגם זה לא עניין של חוקי, אלא זה חושף אותך.
לגמרי. עכשיו, אחת הסוגיות שתמיד עולה בהקשר של לשלם או לא לשלם, ובאמת אחד החבר'ה העלה את זה כאן, זה אם אני ידועה בתור ארגון שמשלם, האם זה הופך אותי למטרה יותר קלה בעתיד?
זאת עוד אחד מהמיתוסים הקיימים, שמי שמשלם יחזרו אליו. אגב, היו דוגמאות כאלה בעבר, הם בודדות. הדוגמה המפורסמת זה אותו אתר סקי באוסטריה, שנעלו לו את כל הדלתות ואת כל החדרים, והוא שילם 30,000 דולר לתוקף, ושבועיים אחרי זה התוקף חזר עוד פעם, אבל הפעם המלון כבר החזיר את המפתחות הידניים, ועל ידי כך מנע את התשלום. אבל קודם כל אנחנו צריכים לזכור שברגע שארגון שילם ובנה מערכת יחסים נכונה עם התוקף, הניסיון שלנו הוא לא יחזור לשם, בסדר? וגם אני מצפה מארגון שאחרי שהוא נתקף, שהוא יסגור את הפרצות. נכון. זה יד שאנשים כמו אורן שיסגרו את הפרצות.
שוב, תשאיר פתח, בסופו של דבר, אם עכשיו השארת את הבית עם החלון בדלת פתוחה, והלכת למכולת, ומישהו נכנס ולקח את הדברים, אם לא למדת מזה, זה יקרה פעם שנייה או פעם שלישית. לא too much.
אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה בעצם פושעים עם כבוד, כי אני סומכת על זה שכשאני משלמת להם, הם יניחו לי או יתנו לי את המפתח, או יפסיקו להדליף את המידע שלי, תלוי בסיטואציה, וגם אני סומכת על זה שברגע שאני שילמתי להם, הם לא יבואו אליי שוב. זה לא אומר שאחרים לא יבואו אליי שוב, אבל לפחות כנראה, אני מקווה שאותם תוקפים לא יבואו אליי שוב, ובאמת אני מקווה שחברות, ששוב, כל חברה שנתקפה, תעשה את ה...
מינימום, האולימפי.
לא איזה מינימום, אני חושבת שאחרי שחברה חובה אירוע, היא מבינה שזה לא רק אורן ואני, אורן, אני שם אותך בצד, אתה לא מהאנשים הרעים, אנחנו האנשים הרעים, שיושבים וצועקים, יפרצו עלינו, יפרצו עלינו, אלא מבינים שבאמת עלולים לפרוץ אלינו. אני כן רוצה להגיד רגע מילה על נושא, ואתה אמרת את זה נורא נכון, אורן, על הקטע של אותו אתר סקי שעבר לעבודה ידנית. וזה אני מחזירה אותנו רגע למשהו שדיברנו עליו בהתחלה, של תוכנית המשכיות עסקית. עכשיו שוב, לא מדברת על אירוע שירבית, חשוב לי להגיד את הדיסקליימר הזה, אבל כן מדברת על אירועים בחברות דומות, בחברות פיננסיות, בחברות ביטוח, גילוי נאות לפני 20 שנה, עצוב להגיד את זה לפני הצבא, עבדתי בחברת ביטוח, באמת, היה לי חצי שנה עד הגיוס, אז העברתי את זה בחברת ביטוח, אני מאוד כיף אגב, אז, בכל זאת עברו 200 שנה, היינו מוציאים פוליסות ביטוח בצורה ידנית, היה תפסים. ואני זוכרת שהרבה מאוד שנים אחרי זה, כשהייתי מנהלת הבטחת מידע בחברת ביטוח, ואחר כך כשהייתי יועצת בכמה חברות ביטוח, ודווקא זאת תעשייה שאני מכירה אותה לעומק, אחד מהדברים שהיו רשומים בתוכנית ההמשכיות העסקית, זה במידה שיש אירוע, ואירוע אגב לא חייב להיות סייבר, זה יכול להיות הצפה של הבניין, זה יכול להיות רעידת אדמה, זה יכול להיות שריפה, זה יכול להיות כל דבר שאתם, זה יכול להיות קורונה, כל דבר שאנחנו מעלים על דעתנו. אחד הדברים שדובר עליהם לפחות אז, זה כמה שנים אחורה, היה לחזור לעבוד בצורה ידנית. האם זה יעיל? לא בטוח. האם זה ייתן את המענה? האם בסופו של דבר אני יכולה להנפיק פוליסה ידנית? כן, אני יכולה. כנראה שהחבר'ה הצעירים שיתחילו לעבוד ב-15 שנה האחרונות, פחות מכירים את זה. אבל זה קיים, זה אפשרי. אם יודעים את זה.
אני אגיד כזה דבר, ופה אנחנו גם נסכם את המפגש הזה להם, כי אנחנו צריכים לפרוש. צריך שיהיה תוכנית המשכיות עסקית לגוף. יש בסופו של דבר תוכנית המשכיות עסקית, וזה כולל גם את ההיבטים של DR, שזה אתר בהיבטים הטכנולוגיים, גם את ה-Incident Response לזמן הביניים, ומה אני עושה כדי לשמר את הדברים בזמנים האלה, כי לא כל דבר מחייב לעבר ל-DR, ובסופו של דבר אתה מסתכל על ה-BCP, על ה-Business Continuity Planning, על התהליכים העסקיים שתלויים בתשתיות ומה שנדרש. אבל גם אם החלטת הדוגמה של דואר, או הצפה או כל דבר אחר, אני צריך לבדוק מה האלטרנטיבה. אם אני עובד במצב של full capacity, 40 עובדים, 400 עובדים, מה המינימום שאני יכול לבוא כדי לשמר את הדרישה?
בתהליכים הקריטיים.
בדיוק, בתהליכים הקריטיים. לא זאת, יש לי 100 תהליכים קריטיים, אבל מה עם החמישה שהם ה-80% שאני באמת צריך להחזיק אותם?
פרטו קלאסי.
ואותם אני אשמר ב-80%.
אז מה שנקרא, נעשה מילות סיכום, כי באמת כבר 9:40 ואני אשחרר אותם בכל זאת מאוחר. מילות סיכום. מה, כמה מילות, מילים האחרונות שאתם יכולים להגיד לארגון, על ניהול משבר סייבר, על איך להגן על עצמו מראש, שלדעתי זה אחד הדברים, הכי קריטיים, ובמקרה וקרה אירוע, איך אנחנו עוצרים אותו מלהפוך למשבר.
אופן מייק. אני אגיד את זה ממש בקצרה, כי זה לא שאלה קצרה. יש פה המון, המון דברים שאפשר וצריך לעשות, בסדר? אבל אני אגיד את זה ככה בכמה כותרות. תראו, אני בא ממקום שקו ההגנה לעולם ייפרץ. זאת הפרדיגמה. יש במקומות זה יצטרכו לעבוד קשה בשביל לפרוץ אותו, ובמקומות, כמו שאורן ציין, הדלת תהיה פתוחה. אבל צריך לעסוק בהגנה, וחברות עוסקות בהגנה, וצריך להשקיע בזה את המאמצים הנדרשים, אבל זה לעולם לא מושלם. זה אלמנט אחד. האלמנט השני, זה צריך גם לבנות מוכנות ומסוגלות ארגונית להתמודד במצב שבו ההגנה נפרצה, ואיך בולמים את זה, ואיך ממזרים את זה, ואיך לא גורמים לכדור שלג הזה להפוך להיות משבר, כמו שאמרת בצדק. ופה זה קשור בתרבות הארגון, במוכנות שלו לעבוד עם נהלים, במוכנות שלו לתרגל תרגילים, במוכנות שלו לבדוק את עצמו בכל מיני מבדקים ופיטים ואחרים, ובמודעות שיש לעובדים, להנהלה ולכל בעלי העניין. בסדר? אם יעשו את כל הדברים האלה ביחד, אז מצבם יהיה טוב.
לגמרי.
לא
יכולתי לסגן
את זה טוב ממך.
תודה רבה.
לגמרי. זורן, בכל זאת, אין לך מילות סיכום?
אני אגיד שוב, צריך להשקיע בסופו של דבר. הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצב שאנשים יודעים איפה הדברים, אבל בוחרים או לדחות מאילוצים של זמן או דברים אחרים, ויודעים את הפערים. צריך להשקיע, כי כפי שאמר דורון, קו ההגנה ייפרץ. התוקף יכול להיות דברים בפנים ואתה לא מודע, אז מה אתה עושה? לא מחר, היום, כדי לחזק את ההגנות שלך. תעשה את הסקרים, תעשה את המבדקי חדירה, תזהה איפה הפערים, אתה יודע אותם מצוין, אז מה אתה עושה? תתחיל ב low hanging trees, תתקדם לדברים שאתה יכול לבוא ולרכוש, ואז תבוא, תציף את הדברים. ואם אין לך תקציב, חברים, זה לא תירוץ. תבוא, תשקף את הדברים להנהלה, ותגרום להם לקבל את ההחלטה, זה החלטה עסקית, זה לא בעיה טכנולוגית, זה בעיה של הארגון, זה לא הבעיה שלך, זה בעיה של הארגון, והרבה פעמים סיסויים, ואני סיסו בלא מעט ארגונים, נופלים בעברת המסר הזה. ולכן אני חושב שצריך אחד לתרגל אירועים, להיות מוכנים, להשקיע, ציין בקצרה ביטוח סבר, צריך להשקיע בדברים האלה, צריך להשקיע בצוות שיבוא ילווה אתכם, יבחן את הדברים בהיבטים של מוכנות לאירוע סייבר, אולי צריך לשמר אפילו איזשהו הסכם שירות בדברים האלה, כדי שמחר יקרה משהו, אז אם אתה יודע שאתה לא עושה שום דבר, להקטין, להפחית את הסיכון שלך, בוא לפחות תקנה את הניהול סיכון הזה בצורה אחרת, זה גם אופציה, זה מה שיש לי לך.
תודה רבה.
תודה רבה,
אחמד. אורן אלימלך, תודה ענקית שפיניתם את הזמן בחמישי בערב, בשבוע באמת, שכולנו הרווחנו בו את הוויסקי, אני כבר שתיתי. אורן הבטיח לנו וויסקי בסוף השידור, אני רק אומרת.
נכון, את מוזמנת.
אני רק אומרת. אז חברים, אני תכף אשאר כאן, אני תכף אוריד את אורן ודורון, לשחרר אותם להמשך העבודה הקשה שלהם. ואני כן אתייחס לשאלות שעלו כאן, תודה רבה אורן. אני כן אתייחס לשאלות שעלו כאן תוך כדי השידור, וזה חשוב לי להתייחס. אז שאלו כאן על הנושא של איזה כלים יש לוודא כדי שלא דלף מידע. זה לא שיש כלי אחד שאפשר להגיד, אוקיי, אם נשתמש בכלי הזה, נדע שדלף מידע. הנושא של ניהול המידע שלנו וניהול דלף מידע זה ניהול, זה נושא שהוא מתמשך לאורך חיי הארגון. צריך לעשות את זה, חשוב לעשות את זה, חשוב, אחד הדברים שהכי חשובים והרבה ארגונים לצערי חוטאים בזה, זה המיפוי של איזה מידע יש לנו. איזה מידע יש, איפה הוא נמצא, מי משתמש בו, מי נגיש אליו, איזה משתמשים יש לנו שמשתמשים, נקרא לזה פריבילגים, שיש להם הרשאות קצת יותר גבוהות, או לא קצת יותר גבוהות. אז זה נושא אחד. אי אפשר להגיע למצב של אירוע חלילה, ושוב, לא מדברת על שיר בספציפית, מדברת בכללי. אי אפשר להגיע למצב של אירוע, ובזמן האירוע לנסות להבין מה קרה לנו. כי בשלב הזה אנחנו כבר קצת מאוחר מדי, אנחנו כבר קצת אנחנו במשבר. אז אני לא רוצה להיות במשבר, אני רוצה לנהל את זה מראש. אני רוצה לייצר את התוכניות מראש. אני רוצה מראש לדעת שאני מתקשרת לאורן ודורון, או למיטל, או לרם, או למי שזה לא יהיה. לייצר את הרשימות האלה מראש, שמנהל הבטחת המידע ידע את זה. אני חושבת שמי פה שמאזין, שהוא איש הבטחת מידע, שהוא מנהל הבטחת מידע, זאת ההזדמנות שלנו. רוח שירבית, אני יכולה להגיד לכם שאני מלמדת, אחד הקורסים שאני מלמד באקדמיה, זה קורס של ניהול אירועי הבטחת מידע. וברגע שהתחיל האירוע הזה, אני יצרתי תיקייה שנקראת שירבית, שוב, לא נכנסת לאירוע הספציפי הזה, אבל פשוט שמרתי שם עדויות מהעיתונות, מהתקשורת וכולי, מה שאני יודעת פנימית ואני יכולה לדבר עליו, מה שאני יודעת חיצונית ואני יכולה לדבר עליו וכולי, שמתי את זה באותה תיקייה, וברור לי שבסמסטר הבא שבו אני אלמד את הקורס הזה, אני אלמד את זה מתוך הזווית, לאו דווקא של האירוע הספציפי הזה, אבל גם של האירוע הזה. עכשיו, לגבי הנושא, שאל אותי אחד החבר'ה, אני פשוט לא רואה שמות, אני מתנצלת מראש שאני לא מתייחסת אליכם יפה, אבל אני לא יכולה לראות תוך כדי זה את הפייסבוק, האם בדומה לדרישות סף של ביטוחים, גם בביטוחי סייבר קיימות דרישות לטובת ההגנה? התשובה היא כן. תלוי מי המבטח. יש מבטחים שדורשים איזשהו סקר סיכונים, יש מבטחים שדורשים מילוי של תפסים כאלה ואחרים, יש יותר מחמים, יש פחות מחמים וכולי. אני רוצה להגיד כן מילה לגבי האירוע הספציפי הזה. חברת שירבית, כמו כל חברה פיננסית אחרת, כמו כל גוף מוסדי אחר, נדרשת לדרישות של הרגולטור שלנו. במקרה הזה, זה המפקח על הגופים המוסדיים במשרד האוצר. והם עושים את הדרישות האלה. אבל חשוב לזכור משהו על רגולציה. וזה אני אומרת רגע, בתור הזווית שלי כסיסו, שהטמיע אי אילו רגולציות גם בגופים פיננסיים וגם בגופים אחרים. רגולציות נותנות לי איזושהי מסגרת עבודה שאני מבינה מול מה אני צריכה להתמודד. אני צריכה להתמודד מול פישינג, ואני צריכה מול awareness, ואני צריכה להגדיר סיסמאות חזקות, ואני צריכה לעשות גיבויים לשרתים שלי וכו' וכו'. היא לא אומרת לי איך לעשות. וכאן כבר חלה האחריות האישית והמקצועית שלי, שאני באה ולוקחת את אותם הנחיות כלליות של רגולטור כזה או אחר, או של גוף פיקוח כזה או אחר, או של תקן כזה או אחר, זה יכול להיות איזו 27001, זה יכול להיות ניס 853, או כל תקן אחר. ואני לוקחת את זה כמסגרת, ואני צריכה לשבת עם הגורמים הניהוליים בארגון שלי, להבין מה מפחיד אותם. אם אני הייתי יושבת עכשיו עם מנכ״ל חברת ביטוח, שוב, לא שירבית, מנכ״ל אחר, הייתי יושבת ואומרת לו, מה מפחיד אותך? האם מפחיד אותך שהמידע ייחשף החוצה? איזה מידע מפחיד אותך שייחשף החוצה? מה הסיכויים שזה יקרה? התפקיד שלי זה בסוף להציף את הסיכונים, לא לקבל את ההחלטות. התפקיד שלנו כאנשי סייבר, ובא אנשי סייבר לא אוהבים לשמוע את זה, אבל התפקיד שלנו זה לא לקבל את ההחלטות. את ההחלטות יקבלו גורמי הניהול, יקמו המנכ״לים, הדירקטוריונים, הם ישבו. התפקיד שלנו זה פשוט לבוא ולהגיד את זה במילים פשוטות, במילים שהם יכולים להבין, ולתת להם את הפתרונות עם עלות תועלת. הסיכון הזה הוא ב-30% ועולה לנו $10,000. הסיכון הזה הוא ב-70% ועולה לנו $20,000 וכולי וכולי. כל חברה תקבל את ההחלטות שלה. אז חברים, היה שבוע ארוך. היה באמת אחד השבועות המרתקים שהיו לי ברמה האישית, גם הרצתי שבוע סייבר והעברתי הרצאות, ומי שבקהילה הצביע עבור הרצאה להורים כבר עברה היום פעמיים, בינתיים החוות דעת ממש טובות, עם החבר'ה היקרים ששמעו אותם היום, שמעו אותם מוזמנים להציף ולהגיד איך היה, ובאמת אני מתכנת לעשות כאן כמה סשנים בקהילה של הרצאות, הרצאות להורים, הרצאות לאנשי סייבר, הרצאות לקהל רחב וכולי. אני מקווה שיהיה לנו שבוע הבא קצת יותר רגוע. לא שלא היה לי כיף לטפל באירוע של שירבית, היה נורא נורא מעניין, באמת, היה אחד האירועים המרתקים, ומה שנקרא, אם יש כאן סטודנטים שלי שהולכים לעשות את הקורס בסמסטר קיץ, אז הולך להיות לכם אחלה קורס, כבר הפכתי את כל כבר הפכתי את כל המצגות שלי על בסיס האירוע הזה, אז אני מקווה שיהיה לנו שבוע, סוף שבוע הרגוע קודם כל, שבוע הרגוע, שהאירוע ייגמר בקרוב, שמי מכם שהם אנשי סייבר, קחו את האירוע הזה, תמנפו אותו, אפשר לקחת אותו להנהלות, הנהלות לא מבינות כמה קל להידרדר מאירוע למשבר, יש לנו אירוע שהידרדר לנו מול העיניים, מאירוע קטן ועל פניו שולי, למשבר מאוד משמעותי. אז אני באמת ממליצה לאנשי הסייבר כאן להמשיך את הדיון, יש לנו את הפורום שלנו, מוזמנים גם בפורום הזה, אם למישהו יש שאלות, אני כאן כרגיל, ויאללה חברים, שיהיה סוף שבוע נעים.